להתבטא
וגם ארגוני הימין, ארגונים החוץ פרלמנטריים, אין מה להשוות את המציאות שהייתה פה לפני 20 שנה, כשהייתה התנתקות, לבין המציאות, לא היה מי שיאבק נגד ההתנתקות. לא היה מי שידבר עם, עם הצורה. אז אנחנו שוב, אנחנו, העניין הזה פה הוא, הימין גם מקבל מכות, התורם של הראשי של קהלת משך את ההשקעות והם במצוקה תקציבית קשה. והגיע הזמן שהתורמים הימנים יבינו שחייבים פה השקעות אסטרטגיות והתגברו על הפחד שלהם מרדיפה, ויש פחד לתורמים מרדיפה. אבל את יודעת מה יותר מהכל, ופה אני אתחבר, תמיר דורטל אמר את הדברים הללו בשבועות האחרונים כמה פעמים ועוד שנייה נשוחח איתו, הגיע הזמן שהציבור הימני יבין שהוא צריך לשים את התרומות שלו בצורה אסטרטגית, לא רק בצדקה ובחסד, אלא גם לזהות כל אחד שיבחר לעצמו איזה ארגון שהוא מעריך שיכול להשפיע על המציאות הישראלית, לשים שם הוראת קבע. אנחנו חייבים שהציבור יתגייס, שהציבור יבין את, את חשיבות הדבר הזה ויתגייס. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נמשיך לשוחח בימים הקרובים. הדס צורי, אלון מליק, תודה רבה.
תודה רבה, שבוע טוב.
נתראות. תמיר דורטל, על המשמעות, בוקר טוב.
אלן, בוקר טוב.
טוב, אני לא, עוד לא יכולנו לעבור על הדברים, אבל דובר צהל מוציא בדקות האחרונות סיכום, דוח כזה, חצי שנה למלחמה, נתונים, מספר השיגורים, מספר המחבלים. מה אני אגיד? אתה יודע מה, משפט אחד, שהתעסקו יותר בלהרוג מחבלים ופחות פחות ביחץ. יותר מדי אנרגיה, לוחמה פסיכולוגית על עצמנו יש פה.
כן, האמת היא, אני לא הייתי חשוף לדוח, אבל יש איזה חוקר נהדר, קוראים לו בן ציון מקלס, שחושף צילומים, צילומי לוויין של חאן יונס ושל מקומות אחרים, והוא זכה לפרסום אדיר. כתוצאה מהפרסומים היומיים שלו הוא מראה את הפרימטר הביטחוני שנבנה, ואחד הדברים שהוא עשה זה גם מין מפה של ישראל ואיפה ההרוגים כתוצאה מהמלחמה הזאת. אז אם אתה כולל את השביעי לאוקטובר, באמת יש פריסה, נקרא לזה, די שוויונית של יהודה ושומרון ותל אביב והגליל והגולן וערד וכל המקומות בארץ. אבל אם אתה רגע מוריד את השביל לאוקטובר, וזאת עבודה סטטיסטית שעבדנו עליה בימים האחרונים, כחלק מהצוות של פודקאסט על המשמעות, אז אתה פתאום מגלה מעל 10% יותר ביהודה ושומרון, לעומת הממוצע הארצי של הרוגים, כלומר מהתמרון, ובתל אביב ובאזור המרכז, אז סטייה די דומה במינוס, זאת אומרת, מינוס לעומת כלל המדינה.
מה זה 10%? בוא, אם אני מבין, זה לא 10%, זה יותר...
אנחנו נחשוף את הנתונים בהמשך, אני רק נותן פה איזשהו טיזר, שבעצם, כמו שכולם יודעים, יהודה ושומרון משלמת יותר מחלקה יחסי באוכלוסייה, בהרוגים של המלחמה מאז תחילת התמרון.
זה לא ב10%, זה אולי ב300%. 10% אתה אומר מתוך 100, אבל בחלקם של המתיישבים באוכלוסייה זה 4-5%? להערכתי מה זה 15-20% מהנופלים?
השאלה היא איך אתה סופר, כי בעצם בסופו של דבר יהודה ושומרון זה מקום שבו גרים כיום כחצי מיליון איש, אבל הרבה מאוד מהם גרים בערים, והערים הם בחלקם הגדול ערים חרדיות. זאת אומרת, יש לך את ביתר ויש לך את היישוב החרדי השני מודיעין עילית, והם שני יישובים שגרים בהם הרבה מאוד אנשים, ואז יש לך את כמובן שלושת הערים הגדולות או שלושת יישובים הגדולים האחרים, שזה אפרת, מעלה אדומים ואריאל. מעבר לזה, יישובים קהילתיים לא גרים בהם אנשים כמעט. כאילו זה באופן יחסי, נגיד אם נהרגו 5 מאלי או 19 ממכינת אלי או משהו כזה, אז פתאום אתה רואה שם בלון ענק ומנופח ביחס לגודל האוכלוסייה. אבל אלה כבר קיים סטטיסטים, אנחנו
נכון את הכל בצורה. השורה התחתונה היא כזו, תמיר, בואו נסתכל על זה במעוף הציפור. החלוקה פה, מדברים פה על שוויון בנטל, אין פה חלוקה שוויונית. ישראל השנייה נושאת ב-80% כנראה, אם לא יותר, מנטל המלחמה. האנשים שמודרים מכל מוקדי קבלת ההחלטות, האנשים שלא לגיטימי, הפכו אותם ללא לגיטימי פה, שהם יהיו חלק מקבלת ההחלטות, שצריכים לשים עליהם בייביסיטר, משפטנים מהאליטה הנאורה וגנרלים מהאליטה הנאורה ומומחי קוד אתי מהאליטה הנאורה וכן הלאה, כל האנשים שהפכו אותם ללא לגיטימיים, שאם נציגי הציבור שלהם יקבלו החלטות זה יוביל לפשיזם ודברים ברברים וכל מיני שטויות וקשקושים. אלו האנשים שנשלחים לחזית לתקן את האסונות שאותה אליטה מייצרת. זו המציאות החולנית והבלתי מוסרית שמתרחשת כאן. זאת האמת, כאילו לא פוליטיקלי קורקט, ואנחנו לא רוצים לדבר על זה הרבה, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, כי אנחנו האח האחראי, כן? יש פה אח אחד, מחנה אחד, שהוא פשוט, המושג אחריות לאומית כבר לא קיים שם. אז אנחנו מנסים, אנחנו מגיבים לפעמים, באחד מעשרה דברים אנחנו מגיבים, אחת מעשר טענות, אחת מעשר התפרויות, אנחנו מגיבים ועונים, אבל אנחנו בדרך כלל בתשעה מעשרה מקרים מבליגים כדי לא להגביר את הלהבות. אבל יכול להיות שהאסטרטגיה הזו מוטעת, אני לא יודע, באמת אין לי תשובה איך אפשר להתמודד עם האנרכיה שהם מייצרים פה.
דווקא לפי דעתי מה שאנחנו עושים בתקשורת הימין, באופן כללי אנחנו נשאבים לסדר היום שנקבע משמאל. אני חייב לומר את זה גם על עצמי, שאני נשאב לזה, אני משתדל להישאב לזה ולתת טיעונים טובים, אבל בסופו של דבר קשה מאוד 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 להתעלם מה על סדר היום. ונגיד דוגמה לגבי גיוס החרדים. אז גיוס חרדים הוא נושא חשוב, הוא נושא, אני חושב שכדאי שניגע בו. עברו, החרדים עוברים ועברו תהליכים של ישראליזציה בהמון תחומים. האם בזמן מלחמה זה הזמן הכי טוב לגעת בנושא הזה? לא יודע. אני חושב שנושא גיוס החרדים ימשיך לעבוד אותנו והוא חשוב, וצריך לדבר עליו גם על מנוחות. וזה סדר היום שהשמאל רוצה, שאנחנו ניגע בו, בגלל שהוא רוצה שדעתנו תוסח מהמלחמה ומהאסטרטגיה ומהיום של אחרי ומכיבוש רפיח ומהאמריקאים ומחליווה ומכל החבר'ה האלה שהובילו אותנו לעברי פי פחת.
תשמע, תראה, שני דברים שמוכיחים שדבר לא השתנה ולכן האסון הבא בדרך. אחד, ידיעה אתמול, דיווח בתאגיד, ראש השב"כ, הרמטכ"ל, ראש המוסד, הם לא הגיעו לישיבת הקבינט, עשו ישיבה משלהם באותו זמן, עלו קצת בזום או באיזה משהו וירטואלי כזה לדיון, ומצדיקים אותם, שרים בקבינט, בוא, אנחנו יודעים בדיוק מה זה אומר שרים בקבינט, איזה שרים בקבינט, הקודמים שלהם בתפקיד,
מצדיקים אותם,
תוקפים אותם, אז מותר להם לא להגיע לישיבת הממשלה לשיטתם, כנראה שגם מותר להם לא להדכן את הממשלה בשעות שלפני המתקפה על מידע מודיעיני. הם אנשי מקצוע, הם ידונו בזה בעצמם, ראינו איזה אנשי מקצוע מעוללים הם. ואיתי ברון, מה זה קונספציה? בן אדם לא יודע מימינו ומשמאלו, הוא לא יודע איפה הוא חי, הוא לא יודע, ספק אם אין לו מושג מה זה המזרח התיכון, הוא לא יודע למצוא את המזרח התיכון על המפה, אבל אין לו מושג מה קורה פה בשכונה הזו. ראש חטיבת המחקר, זה המינוי שהם מצאו פה.
זה היה. דרך אגב, עוד חלק מתמרון הדעת שקורה גם לגבי הקבינט והדרג המקצועי, נקרא לו, של הצבא, אני לא יודע איך אפשר לקרוא לו, הדרג הלא מקצועי, הדרג הרשלן, והעניין הזה של אחדות, אתה יודע, הרבה מדברים איתנו על אחדות בימים האלה, והם בעצם לוקחים את הנקודה הרגישה של הימין, שהימין לא מוכן לשרוף את המדינה, הימין לא מוכן לבוא ולקחת את הכל פי שאולה, וכל מיני ארגונים בתחפושת כזאת ואחרת שמדברים על אחדות, בעצם רוצים שאנחנו נעשה מה שהם רוצים, ואז הם יקראו לזה אחדות. זאת אומרת, לא אחדות של פשרה באמצע, ולא אחדות של פשרה באיזשהו צד של קודם כל נעשה מה שאתם רוצים, ואז נעשה מה שאנחנו רוצים, או כל מיני מניפולציות כאלה, אלא בואו תעשו מה שאנחנו רוצים עכשיו, ואם לא תעשו אז אתם מפלגים, אתם משסים, אתם חסרי רגישות, כמו שאמרת במונולוג פתיחה. עכשיו יש סקר מאוד מאוד חשוב שהתפרסם השבת במקור ראשון, ממש גם בעמוד השער של העיתון, ותראה מה כתוב בו. הישראלים רוצים יותר לכידות, אך מתקשים לוותר על עמדותיהם. זאת אומרת, כולם רוצים יותר אחדות, אבל איזה סוג של אחדות? ואז הכותרת משנה אומרת, השאיפה העקרונית לאחדות מודגשת יותר בימין ופחות במרכז שמאל. זאת אומרת, המרכז שמאל אומר, כן, אני רוצה אחדות, אבל כל עוד תעשו מה שאני רוצה, והימין אומר, אני רוצה אחדות, ובשביל זה אני מוכן לוותר על העמדות שלי. ואני לא, בוא נגיד, איזה מניפולטור מקצועי, אבל יש אנשים שזה המקצוע שלהם, ואז אומרים, אוקיי, ראיתי את הסקר דעת קהל הזה, בוא נקים עכשיו ארגון שמדבר על אחדות, בוא נקים עכשיו ארגון שבא ואומר לימין מרכז, לימין ערך, חבר'ה, בואו תעשו אחדות, אנחנו נוותר גם על כמה דברים ככה בקוסמטיקה, ואז נוכל לגנוב את הקולות שלכם בבחירות הבאות. ויש ארגונים כאלה שקמים, ביניהם לפי דעתי, ככה זאת התחושה מהמחקרים ומהשיעור הבית שאני עשיתי, הריבון הרביעי, שהם בעצם באים ומטרתם הראשית אולי היא לבוא ולשכנע כמה שיותר אנשים במרכז ימין, באחדות, בדיבורי פוצי מוצי של מה יפית, ואז אותם אנשים שמאוד חשוב להם לפי סקרי דעת קהל האלה, האחדות, ילכו איתם, למרות שהם מקדמים עמדות שמאל, או עמדות שמאל מרכז.
כן, עזוב אותי איך קראת על זה, הריבון הרביעי, בני גנץ, הבן אדם ששרלטנותו אומנותו, כל מהותו של בני גנץ זה התחזות לממלכתיות, לאחדות, לכל הדברים הללו. שוב, בן אדם איים פה בחצי שנה שקדמה למלחמה, איים פה מי יודע כמה פעמים במלחמת אחים. איך האיום שלו הוא שמע? כמו שאיום של גנגסטר שבא לשרוף לך, גובה פרוטקשן שבא לשרוף את העסק. נתניהו דוחף אותנו למלחמת אחים. על מה? על זה שקידמו פה רפורמה מול מערכת המשפט. מי לא יכול? אם כנסת שנבחרה בצורה דמוקרטית מקדמת מהלכים שהשמאל לא מסכים איתם, תהיה פה מלחמת אחים. זה איום במלחמת אחים, על זה, אם אתה מקדם מדיניות שהם לא מסכימים איתה, זה הסיפור. וזה האדם שמוצג לנו כממלכתי. ואנשים אוכלים את זה, אנשי ימין אוכלים את זה, זה מדהים.
אמר דברים יותר קשים, אמר דברים יותר קשים. הוא אמר בערוץ 14 בשבוע שעבר, הדאגה שלנו, שאם לא נעשה בחירות, הרחובות יבערו. זה בדיוק פרוטקשן. זאת אומרת, אם אנחנו לא נסכים בדיוק בדיוק למה שהשמאל הכי 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 קיצוני רוצה, הוא יעביר את הרחובות. אוי אוי אוי.
אני מנסה להבין. בוא נגיד שיהיו בחירות. הבחירות הם גם יכולים להפסיד. ואתה שואל אותי, בסבירות גבוהה השמאל יפסיד. מסיבה פשוטה.
אני לא חושב.
גם אם הם מסתכלים על הסקרים עכשיו, אני חושב שכן. יקומו מפלגות חדשות, יהיו שינויים. עם ישראל לא, הוא לא טיפש, הוא לא יפקיר את מדינת ישראל בידי אנשי שמאל במודע. יש את הדרכים המניפולטיביות לתמרן את המערכת הפוליטית ולתמרן מערכות שחולקות המערכת הפוליטית. אבל עם ישראל לא יבחר ממשלת שמאל אחרי מה שקרה כאן. עכשיו,
אבל רגע, לא מסתכלים
על... אבל בוא נגיד שהם יפסידו את הבחירות, זה תאחי שיכול לקרות.
הרבה מחברנו במרכז שמאל לא מסתכלים על חיליק, או הרבה מחברנו בימין הרך, ברקדנה המאפית.
זה נכון, אבל בתקופת בחירות זה יותר קשה. אבל אני אומר, עזוב שנייה, אני אומר, נניח שהם דוחפים לבחירות, הם יכולים להפסיד בבחירות. מה יקרה אם הם יפסידו בבחירות? הם שוב יגידו בחירות עכשיו, הם שוב לא יקבלו את הכרעת. זה לימבו אינסופי. הרי מה המטרה של בחירות אם אתה לא מקבל, אם דקה אחרי בחירות אתה לא מקבל את התוצאות שלהם?
אתה יודע מה?
מה הדבר מבטיח לנו? שאם נצא לבחירות מה יקרה? עכשיו כן תקבל את תוצאות הבחירות?
אתה יודע מה? בוא נגיד את זה יותר קיצוני. יהיה בחירות, ואז נזכה לא ב-64 מנדטים, ב-80. האם המדיניות תשתנה? אני מכיר טבע שנכתבה על ידך, שאומרת לא. המציאות לא תשתנה.
זה יותר מורכב מזה, ב-80, עם ה-80 הנכונים היא תשתנה לפחות ברמה מסוימת.
ברור, ב-80 היא תשתנה, וב-80, לא יודע, אנשים אחרים, כן, היא תשתנה, אבל כל עוד הציבור הימני לא יבין שהמהלך, שהעשייה הפוליטית לא נגמרת בהטלת פתק כליל של חצי גרם לקלפי, שום דבר פה לא ישתנה.
זה נכון.
שום דבר.
תמיר, אנחנו חייבים לסיים, אבל בוא נקבע שיחת המשך, כי היה לנו מעט זמן, פחות ממה שתכננתי, אז אולי מחר נעשה שיחת המשך, כי אמנון לורד כבר ממתין על הקו. תמיר דורטל, על המשמעות, תודה רבה.
תודה.